אני פשוט אינני מסוגל מסרב להפצרותיו או לפקודה הבאה מכפר סבא שעלי לצאת מירושלים ולהגיע לשיעור. אז במקרה הזה אנחנו מקווים שהאימא של הרב שפירא שתהיה לה רפואה שלמה. פרשת השבוע, פרשת חוקה. אני אגיד לכם, אני מתחיל קצת להתבלבל. אני יוצא לחוץ לארץ השבוע, אז אני אגיע ללוס אנג'לס בשבת, אני אהיה בלוס אנג'לס, שם אני אשמע עוד הפעם פרשת חוקת. אז חשבתי במשך השבוע גם על קורח, מכיוון שהם קוראים, הם קוראים השבוע אצלם זה קורח, אבל בחוקת בולד אנחנו, הם, או שנינו, חוץ לארץ וארץ ישראל, מגיעים לאותה הפרשה. זאת אומרת, עד לדרי וכן, כאשר מדובר על צרות עם ישראל, אז יש כאן שוויון בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. שבוע עשר נתן אז אנחנו נצום באותו יום. פרשת חוקת מתחילה עם פרשת פרה. מיד אחרי פרשת פרה אדומה, כתוב בפרשת חוקת, ויבואו בני ישראל. זה אני קורא פרק חוף, אני קורא מהחומש, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש. זאת אומרת, כאן כאילו אנחנו לא מרגישים את זה, מסוף פרשת פרה לתחילת הפסוק אחרי זה, זאת אומרת, הלבח כמעט שלא נמצא בין שני הפסוקים, עוברים 38 שנים. In an augenblick, לא מסופר שום דבר על 38 שנים במדבר. אלא כאן אנחנו עוברים מיד יבואו ונעשו כל העדה מדבר צין בחודש הראשון בחודש ניסון, זאת היא בשנה הרביעית, שנת הארבעים, וישב העם בקדש, ותאמר שם מרים, ותיקבר שם. מה זאת אומרת, ותאמר שם מרים, ותיקבר שם? הלאה בפרשתנו, וייסעו מקדש, זאת אומרת, עכשיו הגיעו לקדש, בקדש, ותאמר שם מרים, ותיקבר שם. וייסעו מקדש. ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. שם עולה אהרון לראש הור ההר, וכתוב בסוף הפרשה, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. כל בית ישראל. אצל משה רבנו, פטירתו של משה רבנו, שבסוף פרשת זאת הברכה, לא כתוב כל, אלא ויבכו אותו ישראל 30 יום. אז על זה הלא אומרים המפורשים שההבדל בין אהרון ומשה, אהרון הלא הוא האוהב שלום ורודף שלום, אז האהבה לאהרון קנתה לה מקום בתוך ליבות כל כולם, הוא היה כהן הגדול של כולם. היא מסתכלת עליי ואינה יודעת מה זה, איזה... היא ידעת מה?
היא
ידעה. אני חשבתי שפשוט היא מתבלבלת זה, השבוע זה לפני שבוע. אוקיי, בסדר. אז אחרי אהרון כתוב ויבכו אותו כל בית ישראל. אחרי משה כתוב ויבכו אותו בית ישראל. כאן ותיקבר שם. ותאמר שם מרים, ותיקבר שם. אנחנו לא שומעים לא על הספד ולא על בכייה, שום דבר. שום דבר. מה קרה כאן? לכן, לפי עניות דעתי, אולי זה פשוט. לכן, מה כתוב מיד אחרי ותאמר שם מרים, ותיקבר שם? V'lo hoya mayim la'eda. V'lo hoya mayim la'eda. V'yikahalu al Moshe v'alaron. So the Melech HaKadosh Baruch Hu b'atzmo kolleis, atem lo yodim shekol arba'im ashana b'midbar ha-be'er ha-mayim ze b'zchuta shel Miriam? Shachachtem kvar. Kacha ze tivo shel Adam. What did you do for me lately? Ma asita b'shvili b'zman ha-acharon. O dvarim tovim shani mekabel l'cha kol yom זה הופך לדבר של שמה וכך, אני אינני רואה בזה שום חידוש. אז אכן הקדוש ברוך הוא צריך להזכיר לעם ישראל, תגידו לכם, 40 שנה במדבר אתם ניזונים ומתפרנסים בזכותה של מרים. הבאר היא בזכותה של מרים. אגב, יש לי קצת עוד בעיה כאן. אותם המילים, על זה התחלתי לחשוב כבר מזמן, אבל אינני יודע אם הגעתי ל... אולי כן הגעתי למסקנה. כאן יש בפרשה שני פסוקים דומים. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, והלאה, וייסו מקודש, ויבואו בני ישראל כל העדה פעמיים, ויבואו בני ישראל כל הידע, אותם המינים, ויבואו בני ישראל כל הידע. רש"י אומר, בפעם הראשונה, אצל מיטתה של מרים, כל הידע, הידע השלמה, שכבר מתו מתי מדבר, ואלו פרשו לחיים. ויבואו בני ישראל כל הידע, זאת אומרת, הגזירה במדבר הזה יפלו פגריכם, הסתיימה, זהו הסוף. כל העדה השלמה שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים. מה אומר רש"י על אותם הדברים שבסוף הפרשה לפני מיטתו של אהרון? כתוב ויבואו בני ישראל כל העדה, כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ, שלא היה בהם אחד מאותם שנגזר הגזר עליהם, שכבר כלו מתי מדבר ואלו מאותם שכתוב בין חיים כולכם היום. אני אינני יודע מה מחדש כאן לאנשים. כתוב ויבואו בני ישראל כל העדה אצל מרים. עדו השלמה אלו עברה כבר גזירה, אז מה מחדשת לנו התורה כשכתבת שוב פעם אצל אהרון ויבואו בני ישראל כל העדה? אגב, זה לא קשור, השאלה הזאת לא קשורה, לא קשור לשיעור, אבל נזכרתי, ואולי עכשיו יש לי תירוץ. אני נזכר שפעם שהייתי רב בחוץ לארץ, נכנס יום אחד הבא לבטן, כבוד הרב, יש לי שאלה בשבילך. זאת אומרת, תמיד, גם כששומעים את זה לי באנגלית, רבי, I have a shaila for you. אז אני אומר לו, אני לא מחכה לשאלה, אני לא זקוק לשאלה. אל תגיד לי, יש לי שאלה בשבילך. אם יש לך שאלה, זה שאלה שלך, בשבילך, לא בגלל, אני לא מחכה לשאלה.
Rabbi, I have a question for you, I have a question.
אז הוא נכנס כאן לבית הכנסת, ולרב, יש לי שאלה בשבילך. מה השאלה? הוא שואל אותי, איפה המקום היחידי בכל התנ"ך כולו שהתנ"ך אומר לנו היורצייט של אדם שהלך לעולם? איפה? זאת שאלה טובה, אה?
בשבילך.
אה? יא בשבילך. אוקיי. בפרשת מסעי, בפרשת מסעי, כאשר התורה מספרת על 48 המסעות במדבר, וייסעו מקודש, ויחנו בהר ההר, בקצה ארץ אדום, ויעל אהרן הכהן אל הר ההר, על פי השם ויעמד שם, בשנת 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ראש חודש אוף זה היורצייט של אהרן הכהן. אין בכל התנ"ך כולו מתחילת בראשית על סוף דברי היומים your tzedakhe. V'im tishaluni zayin odor shemed po Moshe, ze lo katun v'shum makom, anachno osim cheshbon pashut. אם ויתמו בתחילת יהושע כתוב שויתמו ימי בכי עבר משה, אז יהושע אומר עוד שלושת ימים אנחנו עוברים את הירדן, והם עוברים את הירדן ביוד, ביוד ניסן, ביוד ניסן, לא ביוד ניסן, זאת אומרת שמזיין אדר עד זיין ניסן עברו 30 יום, ומזיין ניסן ועוד שלושת ימים אנחנו עוברים את הירדן, אז אנחנו עושים את החלבון אחורה, הפוך, נכון. לא כתוב בשום מקום שבזיין ועוד המת משה, בתנך, בתנך כתוב, אבל אנחנו לומדים את זה, לא עושים חשבון, פשוט לא צריכים להיות גאון מתמטי כדי לעשות את החשבון של 33 יום. אבל בכל התנך כולו יש רק יוצאת אחד. אז אבל הפוס הזה, כאן זה באמת היה, I have a question for you, הוא רצה ככה לשאול שאלה מהרב, שהרב יעמוד שם המום, המום, ולא יהיה לו מה להשיב, אז יהיה בלבוס והרב 1-0 בשביל הבלבוס.
לכן, זה תמיד בא מברכים חודש אב. חוקת זה הפרשה שנזכר בפטירת אהרון.
לא חוקת, חוקת זה תמוז. נס אב. נעשה זה אב. נעשה זה אב. נכון. זה תמיד, נעשה זה תמיד בשבוע של חודש אב, היורצייט של אהרון. אגב, זה רק בחוץ לארץ בארץ ישראל, הלא קבעו את התורה בשלוש שנים. הייתה קריאה תלת שנתית, לא קריאה שנתית. אגב, אני עוד לא התחלתי לשיעור, אז אנחנו צריכים למהר קצת. אז החבר'ה הזה שואל אותי כבוד הרב, למה רק אצל אהרון יש יורצייט? יש יורצייט. תזכירו לי אחרי שאני מסיים את הוורט הזה ומסביר את הרש"י, מתי נפטרה מרים. אבל זה עוד אנחנו צריכים להגיע. אז בדרך כלל אני שואלים שאלה כזאת, אז אני צריך, תמיד אני אומר, לא, אני צריך לעיין ודחיים קופלים לספורים, אבל כנראה שמן השמיים רצו שאני אתן שהוא אף פעם בחייו לא יבוא לומר לרב, יש לי שאלה בשבילך. אז פשוט ירדה מן השמיים התשובה, הוא התעלף, אני חושב שהוא עוד נשאר שם בבית הכנסת. הגמרא אומרת, המשנה אומרת בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים בישראל כ-15 באב, וכיום הכיפורים שבו היו בנות יוצאות וחלות בכרמים. שואלת הגמרא, מה גדלותו של 15 באב? אז הגמרא נותנת תשובה של אולי 5-6 תשובות על מה קרה ב-15 באב. המכנה המשותף שבין כל התשובות בגמרא, שהיו גזירות על ישראל, והגזירות הגיעו לסיומן ועברו מן העולם ב-15 באב. גזירה אבידה דבטלי, גזירות עוברים מן העולם. אחר הגזירות אומרת, רש"י מסביר שם בארוכה שבכל שנה ושנה אחרי חטא המרגלים, כל אלו שהיו מאלו המעוטדים ומיועדים למות במדבר היו חופרים כפרים ישנים שם בליל תשבב, ואם הגיע זמנם למות אז נשארו שם, לא אכלו צמו בתשבב. בשנת ה-40 כל אלו שנשארו חפרו את הקברים, הלכו לישון, ובתשעה בבוקר כולם קמים והם מסתכלו אחד על השני, מה קרה כאן? אז הם אמרו, אולי טעינו, אז כאן זה לא יודע, הרי הם טעו בתאריך. אז הלכו שוב פעם ושוב פעם לישון בכפרים עד 15 באב, ו-15 באב ראו את הירח מלא לעולם עלייה, אז הם ידעו שלא טעו, אלא ידעו שהגזירה עברה ובטלה מן העולם והם ניצלו. אז ראשית כל השאלה נשאלת, למה באמת למה באמת הם ניצלו ולא עליהם חלקה הגזרה של במדבר הזה ניטלו פגריכם? אז לפי עניות דעתי, מכיוון שאצל ארון כתוב ויבכו אותו כל בית ישראל, מיתה צדיקים לכפרת מתי? כשיודעים להעריך את גודלו של הצדיק. לכן התורה אומרת לנו שבראש חודש אוב זה היורצייט של ארון הכהן. אם זה היורצייט של ארון הכהן, זאת אומרת שבמשך אותם הימים אחרי ראש חודש אוב הייתה מיתתו כפרה על כל אלו שנשארו מחטא המרגלים. לכן כאשר נכנסו לקברים קמו כולם לתחייה. אז אני אמרתי לבעל הבית הזה, תדע לך, לכן כתוב היורצייט הזה, כדי שנדע למה, למה ניצלו מן הגזרה. הוא התעלף, הוא חשב שהרב פשוט לא ידע מה לעשות. ואגב, בן השמיים אני אמרתי, תודה רבה, יוצא איפון כן ככה, כאן בפרשתנו פעמיים כתוב ויבואו בני ישראל כל העדה, ורש"י באמת אומר כמעט אותם הדברים על שניהם. אותם הדברים על שניהם. אז על זה אני חושב, אתם יכולים לחשוב איתי, אבל כנראה על מה שכתוב בנוגע לארון, זה ברור שבגלל ארון, בגלל ארון ניצלו מהגזירה. יכול להיות אולי שרש"י רוצה לומר שההחלטה שלא ימותו עוד מתי מדבר הייתה עם מיתת מרים. עם פצירתו של אהרון, עם פצירתו של אהרון, והבייבקו כל בית ישראל, ניצלו כולם. זאת אומרת, מיתת צדיקים מכפרת. ואגב, חז"ל אומרים על כמה דברים אצל מרים ואצל אהרון, לא מוניס מכל פרשת מיתת מרים לפור האדומה, וכיוון שמיתת צדיקים גם כן מכפרת כבו אהרון. אני חושב שעוד צריכים לעיין בשני הרש"יים הללו, לראות מה כאן רש"י באמת בא לחדש על הפעמיים ויבואו בני ישראל כל העדה. זאת אומרת שכולם שהגיעו למדבר צין הם הנכנסים לארץ. מתי מתה מרים? גרייט! טוב, סימן טוב קוף פי בשולחן ערכיים. הסימן האחרון שבהלכות תענית שכתוב שיש ימים שהם ימים שצדיקים ואנשי מעשה מתענים בהם, הם ימים של פטירתם של צדיקים, ויש ימים שראוי להתענות בהם. וההלכה ב' בסימן ט"ב מונה את הימים שיש להתענות בהם. הראשון הוא ראש חודש ניסן, שבו מתו נדב ואביהו. זה קרה לי כבר מספר פעמים, חוסן וקלה מחליטים שהם מתחתנים בראש חודש כדי לא לעצור, אז הם באים אליי וזה ראש חודש ניסן, הפסדתם. ראש חודש ניסן זה ראש חודש היחידי שכן חוסן וקלה כן צריכו לדענות, מכיוון שזה יום של מיתת צדיקים. בעשרה בו אומר השולחן ערוך, בעשרה בו מתה מרים הנביאה. מרים הנביאה ביוד ניסן. ואנחנו נראה שאחרי שנתאר מי הייתה מרים, וזה נושא השיעור, מי הייתה מרים, אז אנחנו נדע כבר למה היא נפטרה ביוד ניסן. אבל ראשית כל נתחיל בצד השני של צד השני. אז ראשית כל אנחנו צריכים לדעת, הבאר היה בזכות מרים, הבאר לא פשוט. הבאר הזה הוא לא פשוט. משנה לפרקי אבות, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הם פי הארץ, פי הבאר, פי האתון וכו'. שלושת הראשונים כאן מעניינים הם מאוד. פי הארץ זה היה באיזה פרשה? פרשת קורח. Pi ha-be'er, ze parashat chukat. Pi ha-aton, dala. Yeah, זאת אומרת, כאן שלושת הפרשיות שלנו, אחת אחרי השנייה, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שפי הבאר נברא על ידי הקדוש ברוך הוא ערב שבת בין השלושות. הערב שבת הראשון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכאשר חול מתחיל לעבור מן העולם, והקדושה, קדושת שבת, ממהרת לבוא, באותם רגעים של מעבר, נברא פי הבאר. זאת אומרת, כאילו הבאר מסמל את המעבר בין חול לקודש. אז זאת אומרת, בתחילת ההיסטוריה או בתחילת העולם כבר יש פי הבאר. עד מתי יהיה פי הבאר? האם פי הבאר נגמר בפרשתנו כאן? פרקי דרב לא זו, פרקי דרב לא זו, נפלא, נפלא. כנראה את זה אני, את הפרקי דרב לא זו, אני אגיד לחבר שלי בבית הכנסת, ואני אסביר עוד דקה. פרקי דרב לא זו אומר, מי הבאר עתידים לעלות מתחת משתן הבית, ונובין ומפרין, ויוצאים ונעשים י"ב נחלים כנגד י"ב שבטים. המים של בעירה של מרים יתחיל לנבוע, לצאת מהר הבית, מתחת למפתן הר הבית. והמילה מפרין, זה חשוב מאוד. הם מפרין, כל מה שהמים הללו נוגעים בו, זה מפריע אותם. וכל סוד הכרם שאינם עושים פירות, ומשכין אותם באותם המים, והם עושים פירות, ונכנסים לים המלח ומכסים אותם. זאת אומרת, מהר הבית יוצא המים, וזה עובד מדבר יהודה, אז אין ספק שמדבר יהודה תהפוך שוב פעם למקום של שדות וכרמים, מכיוון שהמים הללו מפרים אותם עד שזה יגיע לים המלח ויחסה את ים המלח, והאמת היא שנמשיך ואומר זה ימתיק לים המלח. אז לכן אני מייעץ לכל מי שעוד רוצה להרגיש את ההרגשה של לשבת ולגדול רמב"ם בתוך ים המלח, שהוא יזדרז לעשות את זה עכשיו, מכיוון שאנחנו לא יודעים מתי. אגב, למה מעניין אותי המדרש הזה? במשך השבועות האחרונים באים אליי אנשים, רבי, שמעת מה קורה בהר הבית? אתם שמעת מה קורה בהר הבית? מים יוצאים מתחת אבן השתייה, זאת אומרת מתחת הסלע, כיפת הסלע, והמוסלמים פשוט רועדים מתחת מכל זה. אז ראשית כל הם הביאו את האינסטלטור, והאינסטלטור לא מצא שום דבר שם. אז כנראה שהם מפחדים מהנבואה הזאת. הנבואה הזאת אגב נאמרה על ידי זכריה וגם על ידי יחזקאל, שיצאו מים חיים מירושלים, ירדו עד לים המלח. בסוף זכריה, הסיפור, הנבואה הזאת על המים חיים שיצאו מירושלים, זה נפלא ומדהים. וכאן אנחנו מתאפקים, אבל אנחנו שומעים שאותם מים חיים שיצאו מהר הבית, הם יהיו בעירה של מרים, של מרים. והם נמתקים ועולים מים המלח, נעשים עטוף ועולים בנחל עד ירושלים, ושם הם נאחזים במכמרותיהם. כאן לא ברור לי למה הוא מתכוון, אחרי אולי יבואו גם דגים מים המלח הרים. ים המלח, אני יודע מה יהיה, אז גם זה יבואו, וכיוון שאם ימתקו המים, אז יוכלו לחיות, יוכלו דגים לחיות שם, וכל אודם שהוא חולה ולחץ באותם המים ומתרפא. זאת אומרת, בעירה של מרים, תחילתם בערב שבת בין השמשות, במעבר הזה בין חול קודש, והיא מסתיימת בתקופה שהיא כולה קודש. ובאמצע יש לנו בעירה של מרים. מתי אנחנו שומעים? כמה פעמים אנחנו שומעים בתורה על מרים? כמה פעמים? המיילדות. היו המיילדות בשם האחד שפרה בשם השני פרועה. והגמרא אומרת, זה אחד הגמרא, זו יוכבד ומירם, אישו וביתו, יוכבד ומירם. ותראה לה המיילדות את הלכים, היה להם כן בתים. בפעם השנייה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ושמים את משה לתוך היאור, ותקצב אחותו מרחוק לדעה מה... מעניין מאוד. אז המהר"ל שואל את השאלה, וזה במספר 9 המהר"ל. שמה של יוכבד ומרים לא מופיע בפרשת שמות. למה התורה לא אמרה שהמיילדות שם אחת יוכבד ושם השנייה? מרים. או ותקצב אחותו מרחוק. אחותו, מי היא אחותו? אל השם. אגב, אולי יותר מי אגב. גם לאבא ואמא אין שם, וייקח איש מבית לוי, וייקח את בת לוי. אומר המהר"ל, ואם תומא למה לא הזכיר את שם יוכבד ושם מרים בפירוש. ויראה שאין הכתוב מזכיר שם יוכבד ומרים ואהרן עד אחר לידת משה. אנחנו נראה שהמהר"ל אומר את זה בעוד מקום. כאן זה בגור אריה על הרש"י, שם והיא בפרשת שמות. שמם של אמרם, יוכבד, מרים ואהרן לא מופיעו, השמות הללו לא מופיעים בתורה עד אחרי לידת משה. למה? אז הוא אומר, מכיוון שאילו היה שם יוכבד ואמרם, היינו יכולים לחשוב שזכותם של אמרם ויוכבד, או אבא ואמא כמו אמרם ויוכבד, נולד להם מושיעם של ישראל. אומר הרב זה לא נכון. משה היה מתוקן אצל הקדוש ברוך הוא לגאולה עוד לפני שנולד. גדלותו של משה לא באה מאמרם ויוכבד. לכן, רק אחרי לידתו של משה, ואגב, מכל המשפחה, הראשון שאת שמו אנחנו יודעים זה משה. אחר כך אנחנו שומעים על אהרן, ובפרשת בעיר אנחנו שומעים על אמרם ויוכבד. שהרי בפרשת שאחרי כתוב על ילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, לרוץ להזכיר שם האב ושם האם של משה עד לידת משה. לומר לך כי משה היה מתוקן לגאולה מששת ימי בראשית. ומאחר שמשה מתוקן לגאולה מששת ימי בראשית לא היו אבותיו עיקר אצלו. אילו ניתן שם לאביו קודם לידת משה, היה משמעות העניין שהעיקר היה האב. ובשביל עצמו ושמו המיוחד נתן לו הקדוש ברוך הוא משה, כמו כל אב שהוא בפרט סיבה לזה. אבל כאן ההחלטה הזאת, למה נולד משה לאמרם ויוכבד אנחנו לא יודעים, אבל משה הוא מתוקן לגאולה עוד מששת ימי בראשית. זאת אומרת, משה הוא מששת ימי בראשית, בעירה של מרים מערב שבת בין השמשות של אותם ששת ימי בראשית. מספר 10 זה אותו הדבר, שם יש, בנוגע לשם פועה, אני מביא שם, וכאן אנחנו נתחיל לראות את כוחה, גבורתה, גדלותה של מרים. מה פירוש השם פועה? אז שלוש דעות בחז"ל ובמפרשים. א', מפיית התינוק שעה שהיו חושבים שהוא מת. אני חושב שזהו הכי חשוב לנו בנוגע לשעותיה של מרים. פועה זה מלשון נותנים את הנשמה למדינה, היא מנשימה את הנשמה מלאכותית או הנשמה מפה לפה. זאת אומרת, גם על תינוק שחושבים כבר שהתינוק מת, וכוחה פשוט להחיות אותה. היא נותנת בתוך התינוק חיות. זאת היא מיריאם. כאשר אצל כל עם ישראל כבר עבדה תקוותם, התייאשו מן הגאולה. אביה עמרם גירש את אשתו יוכבד מכיוון שהוא אמר, למה אנחנו נוליד בנים לתוהו ולריב שישליחו אותם לתוך היאור? עמד עמרם וגירש את אשתו יוכבד, עמדו כל העם וגירשו את נשותיהם, והעם מיריאם, והיא אומרת לאביה, ועוד מעט נראה את זה, גזירתך קשה יותר מגזירתו של פרעה. זאת אומרת, כאן יש אלמה צעירה, בחורה, שהיא אצלה עוד מפעמת בתוכה תקווה גדולה של גאולה. גם כאשר לגדולי ישראל כבר עבדה תקוותם. אמרם מתייאש, ביתו לא מתייאשת. ולכן פועל שהיא מפעמת חיים לתוך, לא רק לתוך תינוק מת, לעם ישראל שכאילו זה כבר הסוף, כולם מתייאשים, אבל היא לא מתייאשת. חז"ל גם אומרים שהופיע פועה מלשן הופעה, שהופיע כנגד פרעה ואימה עליו שהקדוש ברוך הוא נפרד ממנו. מאיפה חז"ל לקחו את זה אני לא יודע, זה אני עוד צריך לעיין בו. כנראה שהבת הזאת, הבת הזאת הייתה לה חוצפה לעמוד לפני פרעה ולומר לו, פרעה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא נפרע ממך את הגזירה הנוראה והאיומה הזאת. לא רק שהיא עמדה לפני פרעה, אלא הופיע גם כנגד אביה עמרם שהיה ראש סנהדרין. אביה הוא גודל הדור, הוא ראש הסנהדרין. ובאה העלמה הצעירה, הבת הזאת, ואומרת, כאן במדינתנו, על המילים הללו של מיריאם היו פשוט מגישים תביעה נגדה בבג"ץ, תלונה על הסתה. אם היא אומרת שגזירתה של אביה יותר גרוע מגזירת פרעה, כמונת אצלו. כמונת אצלו. הסתה, פסטות זאת. איך היא אומרת על אבא שלה יותר גרוע מפרעה? תדמיינו לעצמכם, מישהו כאן היה אומר על טומי לפיד שהוא יותר גרוע מהיטלר. לא היו לוקחים אותי עכשיו בשלשלות של ברזל לתל מונד? היא עומדת לפני אביה, והיא עומדת גזירת קשה יותר מגזירה של פרעה, שכה פרעה לא גוזר אלא על הזכורים, הוא גזר רק על הזכורים כל המנה ילודה יורת השליחות, ואתה גוזר גם על הנקבות. גזירתו של פרעה בעולם הזה ולא בעולם הבא, וגזירתך הן בעולם הזה והן בעולם הבא. מה זאת אומרת? פרעה יכול לקחת חיים בעולם הזה, אבל אין בכוחו לקחת חיים בעולם הבא. אם לא יפלטו הילדים הללו, אז לא יגיעו אף פעם לעולם הבא. העולם הזה הוא הפרוזדור לעולם הבא. ושלישית היא אמרה לאביה, גזירתו של פרעה ספק היא מתקיימת, ספק אינה מתקיימת מכיוון שהיא גזירה של בשר ודם, אבל אתה גדול בישראל, בטח, צדיק. צדיק גוזר והקודש ברוך הוא מקיים, גזירתך תתקיים. ואני מביא שם ב-12, גזירה שלישית בשם הראשון, פרעה גוזר גם על עמו. כאשר פרעה גזר כל הבן הילות, היעורת השליחו, אז בתקופה יותר מאוחרת, הגזירה הזאת הייתה גם על עם מצרים. על עם מצרים להשליך ביניהם גם כן ליאור, וספק הוא אם המצרים יקיימו גזירתו. כמה זמן ייתנו למצרים גם להוד מלכותו ולקיים גזירה איומה ונוראה כזאת? העם היה מתכונן נגדו. כמה זמן זה ייקח? אז גזירתו של פרעה, ספק הוא מתקיים, ספק הוא לא מתקיים. המרשה אומרת, כאילו שהעם היה מתכונן נגדו. אבל אתה צדיק, אומרת מרים לאביה, ובוודאי גזירתך מתקיימת. מרים, לפי דעת חז"ל, מרים היא מרים הנביאה, היא בעלת רוח הקודש, יש לה אמונה איתנה, היא עומדת יציבה, אין דבר פשוט, היא אמיצת לב, אין דבר מניע אותה. אני אגיד לך, אני מקנא בה את הכוח הזה, הכוח הזה להיות חזק. אנחנו תמיד מלאים ספקות, מלאים ספקות. קשה להגיע להכרעה. יש הרבה דברים, בפרט כאן במדינתנו, כל מי שרוצה להיות מתאים טוב צריך בכל יום ויום להחליט על כמה בעיות יסודיות. זאת אומרת, כאילו שואלים אותנו, אבל אנחנו צריכים להחליט על הרכב הממשלה, אנחנו צריכים להחליט על שעס כן, שעס לא. כל אחד מאיתנו מחלק את התיקים, אני עוד לא יודע למי לתת את משרד הפנים. פשוט קשה להגיע להחלטה עמידה ואיתנה כאשר כל העולם מסביב מתנגד לך בחריפות. המרים הזאת היא עומדת איתנה ויציבה, נחושה בדעתה, גם כאשר אבא גדול בישראל ואמא וכל המשפחה כולם מסתכלים עליה כאילו היא השתקה. זה כוח עצום, כוח עצום. וחז"ל אומרים את זה על אותו הפסוק, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, מספר 13. אל תשאלו אותי למה 13 זה למטה מ-14. אל תשאלו. יש לי, גם לי יש סודות. אז אומרים חז"ל, ואין יציבה אלא נבואה. המילה הזאת ותתצב, בטח מה קשה לחז"ל? למה הוא כתוב פשוט? ותעמוד, ותעמוד, אחותו מרחוק, כל זה. בוסף יש ותתצב. אם התורה משתמשת במילה ותתצב בגישה שאני, התורה רוצה לתאר לנו את העמידה הזאת של מרים. היא יציבה, ויציב בא מלשון אמת, אמת ויציב ונכון וקיום ויושע. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, וגם בפרשה של לפני שבוע, שם אנחנו רואים את אותה נחישות דעת, אבל לרעה, כאשר משה בא לדתם ואביתם, והם ומשפחותיהם עומדים ניצבים, פתח האוהל, ניצבים בחוצפתם ובמרדם נגד משה. ואין יציבה אלא נבואה שנאמרה באומה, ראיתי את השם ניצב על המזבח, ויבוא השם ונתעצב ויאמר קרות יהושע והתייצו מרחוק. ותתצב אחותו מרחוק, אין מרחוק בכל מקום אלא רוח הקודש שנאמר מרחוק השם נראה לירמיהו, אומר לא תמיד אנחנו רואים את הקודש ברוך הוא תקף מיד, לפעמים אנחנו צריכים את הפרספקטיבה של ההיסטוריה. אחר כך אנחנו, עכשיו אני מבין למה זה קרה, עכשיו אני מבין מה הייתה כוונתו של הקודש ברוך הוא. מרחוק השם נראה לי, לדעה אין דעה אלא רוח הקודש שנאמר, כי מלאה הארץ דעת השם. מה יעשה לו, אין עשייה לרוח הקודש שנאמר, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. זאת אומרת, העמידה האיתנה שלה, נחישות הדעת, האמיצות לב, העוצמה של המירה, האישה הזאת זה בצעי הכלל. ויש לה גם רוח הקודש. מתי הפעם הבאה שהיא מופיעה בתורה? עברנו את המילדות.
שירת
הים. ותיקח מרים את הטוב. ותיקח מרים את... עד איזה שעה יש לי? ותיקח מרים הנביא אחות אהרון את הטוב. אני התחלתי להבין אותה, אני אגיד את השם בשבוע. השבוע הבא עלינו לטוב, אני יוצא עם אשתי לחוץ לארץ. אז בג'רוזלם פוסט לפני שבוע היה סיפור על אתר חדש באינטרנט, איך לארוז את המזוודות כשיוצאים לנסיעה. בגלל שכל אחד מאיתנו, לא אני לבד,
אנחנו צריכים את הכל כשאנחנו נוסעים. אם דאפת חוב מיין רמבן ושס ואיך ראיס ארבע חליפות ומי יודע כמה אני בא וגן הראיס הזה בשבועים חצי מהדברים אנחנו אף פעם לא משתמשים בהם. ישראלים לפעמים יודעים, אני רואה פשוט, אני בא מפעם לפעם לכנסים, אז רב אמריקאי בא עם מזוודה גדולה וכבדה, וישראל בא עם שקית ככה קטנה של פלסטיק, ושם יש לו כל מה שזה קורה, דן גאונים וגדולים. אולי בארץ קטנה לומדים איך לאבל פשוט, חולצו אחת וזה, אוקיי. אני אסכור יוצאים מצניים, אבל שכמם יש להם את השעור, השעור, הבצק. כמה ידיים יש? מרים הנביאה לוקחת את התוף. לא רק את התוף, היא אומרת לנשים שתבוא יום שאנחנו נרצה לרקוד ולשמח ומחול בפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו, תראה, אני אצא עכשיו לחוץ ארץ עם הפסנתר שלי, הפסנתר שלי. אם הייתי לוקח ברק איתי שהוא יודע איך לנגן הפסנתר, כן, את הפסנתר. מרים יוצאת עם הטוף בידה. אגב, אני מחכה למחר בבית הכנסת, בפרשת בשלח ניגש אליי אחד מחברי, אחד מאנשי הקהילה שלי,
Rabbi, I have a question for you.
מה זה הטוב? הטוב, תתיקח מרים הנביאה, הטוב. מה זאת אומרת הטוב? טוב!
אז אמרתי לו, תעיין בקרקדנציה, תראה אם יש עוד מקום בתנ"ך שכתוב הטוב. בשיעור השבוע אומר לי יהודי דבר שלא ידעתי מימיי. הטוב, כאשר היא מגם אמרה לאביה, גזירתך קשה יותר מגזירתו של פרעה, כתוב ויקח, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אמנם לקח את יוחנן בחזרה, אז מרים שרה בטוף בחתונה של הוריה. אותו הטוף.
אותו הטוף, מה פירוש הדבר? שאותו הטוף סימן של תקווה ושמחה גדולה. אותו הטוף היא הביאה איתה. נדבר את זה, לא רע, נדבר. אז אני מחכה לאותו פלבוס שחושב שבדר שכחתי את הקלוץ קשי שלו. אני אגיד לו מה פירוש הטוף, תיקח מרים הנביאה את הטוף. אז
תופין ומחולות,
בטח. מתי הפעם הבאה שמרים מופיעה? הפעם הרביעית שהיא מופיעה בסוף פרשת בהעלותך, שהיא דיברה באחיה. אז שני דברים אנחנו צריכים, מה זאת אומרת? איך זה שהיא דיברה? ואת זה שהיא דיברה באחיה. ואומר, אנחנו כאן מדברים, אנחנו אומרים כאן דברים גדולים על מרים הזאת. היא באמת האימא של הגאולה. בלעדיה לא היה נולד משה, משיען של ישראל. היא שאמרה נבואה עתידה אימי ללדת משיען של ישראל. כיוון שנולד מוסי נדמלא כל הבית עובה, היא האימא של גאולה. אז איזה שהיא נופלת ומתדרדרת לתוך התהום של לושן הרע, הדברים הם לא פשוטים. מדובר על מרים הנביאה. מכיוון שאני רואה את מרים כאימא של גאולה, היא שנשארה עם תקוותה, והיום הייתי מכנה אותה אקטיביסטית של הגאולה. היא לא סתם קיוותה לגאולה, התפללה לגאולה, אלא היא עשתה מעשים, היא דרבנה, היא יזמה, היא פעלה. היא השפיעה על אביה לקחת את יוחנן בחזרה.
היא עומדת שם בפית הצבח אותו מרחוק, היא מחיה את הילדים, היא שרה, היא האקטיביסטית של הגאולה, היא המחיה, נותן נשמה, היא מנשימה את עם ישראל עם תקוות הגאולה. אז לכן זה מן השמיים שהיא הולכת לעולמה טיפית בגאולתו של העם, שהם לקחו את הסב והסיני לקודש, שבת הקדול. מהי מישהו, כולה חדיש, צום, נשייה, דבר עוד אני ישראל, יקל להם, איש סלד, בי סלד. אז זאת אומרת, מכיוון שהיא האקטיביסטית של הגאולה, אז היא נפטרת מן העולם ביוד ניסן. אם רוצים לדעת מהי מרים, יוד ניסן. יוד ניסן. אבל נשאר לנו לדבר על אתה תדבר. למה?
למה לא?
לי אין תשובה מספיקה על השאלה הזאת. אני אמרתי בתחילת השיעור, לדבוננו הרב זה טבעו של האדם. הוא פשוט אינו יודע להעביר דבר שיש לו. דבר או שאין לו. או שהוא עומד לרבי דבר, אני אגיד לך את האמת. אני אינני יודע אם העם הזה מעריך בצורה נכונה את המתנה הגדולה של ארץ ישראל לעם ישראל. זהו. שנגעת חוצית יו, מתי הייתה הפעם האחרונה שנית בלון מראה, אז מה יכפת לי? מתי, אנחנו שמענו אותם הדברים, מתי הייתה הפעם האחרונה שהיית ביריחו? עכשיו יהודים ליריחו נבח, הולכים לקזינוס ביריחו, שם לנחת יהושע פשוט מתהפך בקברה. דבר שפשוט יש לנו בידיים, אנחנו לא יודעים להעריך את זה. יש לנו בר כל יום בבוקר, אני קם ויש לי מים. לא זוכנים שבזכותה של מרים היה כל הרבה. אבל כדי להבין את אין תשובה אחרת יותר טובה, אולי התשובה הבלבטית של תשובה הזאת היא התשובה האמיתית. ולכן, הקדוש ברוך הוא מזכיר אותם תקף, והתורת של מרים והתיקו בשם ולא אוכל ימיים לאלו. תקף ומיד. ומיד אחרי הקבורה חוזרים מהקבורה ונזבט על היצעק ומכל עם ישראל. מה קרה? הברז נפסק, אין מים במדבר, 3 מיליון, וזה חן. תקף ומיד, לא ידעת להעריך נכונת מידם, עכשיו תדע. פשוט, I got 2 minutes, 3 minutes. 14, number 14 חשוב מאוד. מספר 14. זה היה כשימוני בסוף בעלותך. אין חוב גדול מארון ומיריום. הבאר עולה ומשקה את ישראל בזכות מיריום. אמרתי בתחילת השיעור כאשר למדנו על המים היוצא לעתיד לבוא מהר הבית שהוא מפרה ועושה פירות ומרפא חולים. מיריום היא הסימן של פיריו ודיביו. היא המיילדת של עם ישראל, היא הפועה מנשימה רוח חיים. אצלה הגידול של עם ישראל זה הכי חשוב לה, לכן חזל אומרים, על פסוק בדבר היום שהיו עוד שמות היו לי מיריון. אחד מהם אפרת. אפרת, על שם שהיא מפרה ומרבה את ישראל. אז עכשיו תבינו. ועלה יעקבו מקיפים את ישראל בזכות ארון, וכאילו שניתנו רשות בפיהם והצליחו, ומשה לא שתקתי להם, הקדוש ברוך הוא אומר, הם דיברו במשה לא שתקתי להם, כאילו שנטמנו, על מה היא דיברה במשה. בפרשת בעלות המדובר, הקדוש ברוך הוא אומר, אספו לישים איש מזקני ישראל, כתוב, כאילו שנטמנו זקנים, הדליקו להם כל ישראל נרות וסלחו להם. זאת אומרת, עשו שמחה גדולה על מינוי 70 הזקנים. מיריום נוראה את הנדות דולקות, אמרה לציפורה, מה העסק של נדות הללו דולקים? אמרה העניין, אז ציפורה אמרה לה, יש עכשיו 70, זאת אומרת, פשוט מדובר על על ממשלה, ממשלה לא צרה, אבל ממשלה רחבה של שישים זקנים עם משה. אמרה מרים, אשריהם של נשים, נשים של אלו מהן רעות, היכולו בעליהם לסברה. אמרה לציפורה, אוי להן, שמעכשיו אין נזקקים להן, כבר לא יחיו עם נשותיהם. אמרה לה, אז מרים אמרה, מניין? את יודעת זאת? אמרה לו, מאחיך, שמשור שנקדש לדיבור אינו מכיר למיטתו. כיוון ששמע כך מרים, הלכו לה אצל אהרן ואמרה לו את הדבר. התחילו יושבים ונוסעים ונותנים בדבר.
פשוט, אחרי כל השנים הללו, עברה בי בלוחי את המחשבה הבאה. וזה פשוט, זה ממש פשוטו של המדש ופשוטו של מרים.
כאשר מרים שומעת שמשה פרש מאשתו, חפצי זכרון דנקוף, והיא אומרת, שוב פעם הוא חוזר על התרגיל של האבא. כמה נלחמתי נגד אמנון, שגירש את אשתו יוכבד. עכשיו הוא פשוט, התפוח לא נופל רחוק מן העץ. אני צריך עכשיו שוב פעם, מי יודע מה יהיה? אם ידעו שמשה פרש מאשתו, אז עוד גדולי ישראל יפרשו מנשותיהם, אז מה יהיה עם הילודה בעם ישראל? אני צריך פשוט מחדש ללחום את המלחמה הזאת? אתם מבינים מה עולה בלי? פשוט כל המלחמה שנלחם, הנה לרבה, הכל היה לדיק. משה אחינו עושה אותו דבר. איפה הוא היה? איפה הוא היה? אם אמנון לא היה לוקח יוכבד בחזרה. כסף חוכם בסביס משה. ועכשיו אני צריכה שוב פעם את המאבק הזה. ועם מי? ועם ה...
פשוט כשחשבת על דסלחנס, אה? דסלחנס. אז אם כן, אם כן, כאן אנחנו קוראים גם גדלותה של מרים. אם הקדוש ברוך הוא מעניש אותה, יש כאן שני דברים. שהקדוש ברוך הוא היה, לפי דעתו של הקדוש ברוך הוא, מרים הייתה צריכה לדעת שמשה הוא שונה מכל הדבר. ועוד דבר, גם מהסיפור העגום והעצוב הזה של בתיזה במרים ואחיה, מאז יצא מתוק. מכיוון שמזה יצא ההגדרה הנכונה מיהו משה.
לא במראה וחידוש, בחלום פונים אל פה אל פה אדבר בו. משה עבדי בכל ביתי נאמן הוא. זאת אומרת, ההגדרה הנכונה שהפכה להיות יסוד האמונה של עם ישראל, ממי זכינו ללמוד את זה? בזכותה של מרים. היא דיברה באחיה, אבל היא הייתה צריכה לדעת שאחיה שונה מכולם. אבל את מרים, אנחנו צריכים להבין את מרים, גם את הרבני של אלן, וגם את משה, וכולם אנחנו מבינים. יש, אתם רוצים, אם אתם רוצים, אין לי, המרצה הבא לא הגיע?
הוא מחכה
בחוץ. אף אדם לא יחכה רב בפלט. אבל בן כן גרדנו, אבל יש תבנו, נכנסנו שם. רק אסיים, אם אתם רוצים, אתם יכולים לעיין במספר 6 מצד השני, אז אני אגיד לכם, מניין ידעה מרים שהגאולה בו תבוא? איך היא ידעה? במה היא הרגישה? שמוכרח להיות גאולה לעם ישראל. למה לא עבדה תקוותה? דברים פשוטים, אבל שם זה עם הוכחה מרש"י ומלבים ביחזקאל, שעל אותו פסוק ביחזקאל כתבתי מאמר בהצופה שבועיים לפני מלחמת המפרץ, גדולת וואר. שם מדובר, ביחזקאל מדובר על עם ישראל חוזר לארץ ישראל. עם רב מגיע לארץ ישראל.
אומר רשי על גוג ומגוג שבאים להילחם נגד עם ישראל, היה לך לשים הלב, גוג ומגוג, היה לך לשים הלב, אני מביא עם ישראל לארץ ישראל, והמלציא את עם ישראל מן העמים להביא אותם לארץ ישראל, לא ימסור אותם בידך. אז במשך ימי באותה תקופה, הלו, בתקופת מלחמת המפרץ, היו יהודים מגיעים כל יום ויום מברית המועצות. אמרתי, לא יכול להיות שיהונה כל רע לעם ישראל. המוציא את עם ישראל מן העמים להביא אותם לארץ ישראל, לא ימסור אותם בידך. זאת הייתה דעתה של מרים. אם עם ישראל יש ילודה של שישה בקרס אחד, כן יען, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אז אומרת מרים לעצמה, מה הרבה שלנו מביא גידול ניסי לעם ישראל, ילודה חוץ מדרך הטבע, בשביל מה? שיפלו בידיו של פרעה? אם הקדוש ברוך הוא מביא ילודה ניסית כזאת, אין ספק שהוא רוצה להוציא מכאן עם גדול. גדולה היא מרים, אז זכים אנחנו שאותו ההספד שהיה צריך להיות בפרשה, אנחנו הספדנו אותה גם. שלום.